מועדים לשמחה, ושלום לכולם. אנחנו נעסוק בשיעור בעזרת השם בנושא מאוד מאוד חשוב, קוראים לו דרכי השם. להבין את דרכי השם זה לא משהו של מה בכך, זו בעצם עיקר העבודה שלנו בעבודת השם, להכיר את מציאות השם בעולם. ננסה להבין את הדברים מהיסוד, איפה זה מתחיל, איפה זה פוגש אותנו, איפה זה מוצא את החיים שלנו. בספר דברים נאמר, ואתה ישראל, מה השם אלוהיך שואל מעמך? כי אם לראה את השם אלוהיך, ללכת בכל דרכיו, ולאהבה אותו ולעבוד את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. בהמשך הדברים שם מתבררים יותר בהרחבה, אבל בוודאי ובוודאי שזה ההיבט המוסרי ללכת בדרכיו של השם. ללכת בדרכיו של השם זה אומר, איך שהקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם הזה, כך אנחנו מצווים ללכת בעולם הזה בדרכנו אנו. ללכת בדרכה, זה אומר ללכת כמו שהשם הולך, כך גם אתה תלך. כך מסבירים גדולי הראשונים, ככה מסבירים גם בגמרא, אבל יש גם חלק מהראשונים של ללכת בדרכיו, זו מצוות עשה מדאורייתא. והמצוות עשה מדאורייתא, איך בדרכיו, אפשר לשאול, ותכף נראה את השאלה הזאת, המהר"ל מעלה אותה כאופציה, אם כך אולי גם אל קנה ונוקם, זה גם דרכיו של הקדוש ברוך הוא. אז אם ככה נלך בדרכיו של השם, בזה שנהיה כמוהו אל קנה ונוקם. לא, אז המהר"ל אומר, לא, 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 זה אין צורך, זה משהו שלא שייך אליך. אתה צריך ללכת בדרכיו של השם, בדברים שהם שייכים אליך, בדברים של להיטיב עם הבריות. וכך מסביר הספרי, ללכת בכל דרכיו, אלו הם דרכי מקום. וזה, שימו לב שכל המדרש ועוד מדרשים חוזרים להגיד דרכו של מקום, והם לא אומרים דרכיו של הקדוש ברוך הוא. למרות שהגמרא אומרת, כאשר בחטא העגל עוד נגיע השם השם אל רחום וחנון, שואל המדרש, ואיך אתה יכול ללכת ולתקן את המצב שאתה רואה משבר גדול? יראה הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, את הקדוש ברוך הוא מתעטף בתלית ואומר את ג' מידות הרחמים, ומילא שם אנחנו רואים שכן המדרש משתמש בשמו של הקדוש ברוך הוא, אבל כאן המדרש בספרי אומר דרכי מקום. מה זה דרכי מקום? הדרך שהקדוש ברוך הוא מתגלה במקום. כלומר, המקום זה בו החלל שבו אנחנו חיים. מה שנאמר, הקדוש ברוך הוא, הוא נקרא מקום, וכמו שהמדרש אומר, הקדוש ברוך הוא מקומו של עולם, בין העולם מקומו. כלומר, הקדוש ברוך הוא נותן לעולם את המקום, את היכולת להופיע, אבל ההופעה שלו נקראת המקום ברוך הוא. לכן כך הם דרכי מקום, השם, השם אל רחום וחנון, ואומר, והיה כאשר יקרא בשם השם ימלא, ואיך אפשר לו לאדם לקרא בשמו של מקום, אלא נקרא המקום רחום, אף אתה יהיה רחום, קדוש ברוך הוא נקרא חנון, אף אתה יהיה חנון, שנאמר חנון ורחום השם, ועשה מתנת חינם, נקרא מקום צדיק, כצדיק השם צדקות האב, אף אתה תהיה צדיק. כלומר, אנחנו רואים כאן, ההליכה בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, זה לדעת ללכת, איך שהקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם הזה, כך אתה צריך להתגלות גם כן בעולם הזה. כלומר, היכולת שלך, ללכת בדרכיו איכשהו מתגלה, בזה אתה הולך ומתגלה. וכך גם החזל אומרים במקום אחר, והשם אלוהיך הוא דווקא בו, ולא השם אלוהיך איש אוכלה, איך יכול להידבק בשם, אלא ידבק בתלמידי חכמים, ידבק בתורה, ידבק במידותיו, כלומר להידבק בהופעה האלוהית, היא בעצם ההליכה בדרכו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שאני הולך בדרך שהשם הולך, אז ממילא כך אני מדבק בריבונו של עולם. אז אם כן, ההנחיה שהקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו, היא ההנחיה הראשונה, ללכת בדרכיו. ואיך ללכת בדרכיו? זה אומר ללכת באופן שהקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם הזה, ואנחנו מדברים רק באופן שהקדוש ברוך הוא מתגלה דרך מידות החסד והרחמים שלו. הספרי הידוע, ואני כן הבאתי אותו בשורה 13, אומר, דורשי הגדות אומרים, רצונך להכיר את מי שאמר והיה העולם, למוד אגדה, שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה עולם, ומדבק בדרכיו. כלומר, אתה רוצה להכיר את מי שאמר והיה עולם, עוד פעם, לא להכיר אותו, אלא להכיר את ההופעות שלו, תלמד דברי אגדה, תלמד את דברי חז"ל. ידוע שבעלי החסידות אומרים בשם האדמו"ר הזקן של חב"ד, שהחלק שנקרא עין יעקב שנלקט, וכל מדרשי האגדה של התלמוד הבבלי, הם בעצם הצד של הסוד, הצד של פנימיות התורה שמופיע בתלמוד הבבלי, שלקחו אותו ועשו עין יעקב, והעין יעקב הזה הוא בעצם התמצית של דברי האגדה שמופיע בתלמוד הבבלי, שהוא בלול מן הכל. כלומר, ממילא יוצא לנו מכאן דבר מאוד חשוב, אנחנו צריכים להכיר את מי שאמר והיה עולם, כמו שנאמר אצל דוד המלך, דע את אלוהי אביך ועובדהו, לדעת את אלוהי אביך, לדעת את מציאות השם, ואיך אתה יכול לדעת את מציאות השם, דרך ההידבקות בדברי האגדה, ודרך ההידבקות באופן הזה שאתה הולך בדרכיו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, כך אתה מתחבר ומכיר את מציאות השם בעולם. אז אנחנו ננסה להבין את הדברים בשתי נקודות דווקא אצל ההורה הנאמן, משה רבנו עליו השלום, איך משה רבנו מבקש את הבקשה הגדולה הזאת מאת השם. אחר המשבר הגדול והנורא, משבר העגל, חטא העגל, אחרי יציאת מצרים, עמד הר סיני, ככלה שמזנה תחת חופתה, אנחנו שמענו לפחות את הערב רב אומרים, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים, וכמו שרבי יהודה לוי בכוזרים מסביר, שזה סך הכל 3,000 איש מתוך עם ישראל וערב רב, שהיו בתוך המגפה שנגפו לאחר מכן, והביטוי הזה של לעשות את העגל, זה לא היה בפועל, אלא רוב ה-3,000 אנשים שהסכימו רק במחשבה, גם הם נענשו בדבר החמור הזה. מכל מקום, מה הם אומרים שם? הם אומרים, אלה אלוהיך ישראל, אשר העלוך מארץ מצרים. הנביא אומר, שאו מרום עיניכם, וראו מי ברא אלה. כלומר, מה הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו? שאו מרום עיניכם, ותשאלו את שאלת המי. מי זה הצד הנסתר. מי ברא אלה? אלה זה הצד הנוכח. אם אנחנו מחברים את שתי המילים למילה אחת, מי ואלה, יוצא המילה אלוהים. והמילה אלוהים זה הופעה של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, דרך הכוח הבונה, היוצר, הקובע את מידת הדין בעולם, שכאן עובר הגבול לא יותר ולא פחות, ולכן אנחנו מוצאים במעשה בראשית, למד בית פעמים את המילה אלוהים, כל מעשה בראשית, שמתחלקות בעשרה מאמרות, בעשרת הספירות של הקדוש ברוך הוא, ובכבית האותיות שהם כלי אומנותו, שבהם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אז עכשיו מה אמרו הערב רב? אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. מה זה אלה? אלה הכוונה, מה שאתה תופס בעיניים. מה שנוכח, אתה מוכן להכיר בו. מה שהוא למעלה מההשגה שלך, אתה לא יודע, זה שם לא שייך אליי. ממילא אני לא יכול לתפוס את זה, ממילא זה גם לא קיים. לכן אומר לנו הנביא, מי ואלה הם מילה אחת אלוהים. המי מצמל את משהו למעלה מההשגה שלנו, משהו לא נתפס אצלנו, והכוח של אלה זה הכוח שמופיע בתוך המציאות שבה אנחנו חיים. ולכן אחרי המשבר הגדול הזה של חטא העגל שהם עבדו את כוחות הטבע, ואם אני אגלוש במילה וחצי, אני לא רוצה להיכנס לדיון הזה בהרחבה, זה לא הזמן, בטח לא בכל המועד, אבל להזכיר את הפילוסוף האמסטרדמי המכונה ברוך שפינוזה, שטען שאין מציאות מעבר לאלה, יש רק את מה שאנחנו תופסים, זה מה שקיים, אין מציאות השם מעבר למציאות שבה אנחנו חווים ומכירים, ולכן כל האלה זה רק מציאות השם, כלומר אלוהים נמצא בסד של חוקיות הטבע, הוא חלק מהחוקיות של הטבע. זו הכפירה של מעשה העגל. זו הכפירה של הערב רב. זו הכפירה שאמרה, אין מעבר לאלה שום מציאות. ממילא אפשר עכשיו להתחיל להבין מה משה רבנו מתחיל לבקש מהשם. דף מספר 1, שורה 17. ואומר משה אל השם, ראה אתה אומר אליי, העל את העם הזה, ואתה לא דתני את אשר תשלח עמי, ואתה אמרת ידעתיך בשם, וגם מצאת חן בעיניי. ואתה, אם נמצאתי חן בעיניך, וכתבתי את זה באותיות גדולות, הודייני נא את דרכיך, ודעך למען אמצא חן בעיניך. וראה כי עמך הגוי הזה, הגדול הגוי הזה, ואומר ויאמר, פניי ילכו, והניחותי לך, ויאמר אליו, אם אין פניך הולכים, אל תעלינו מזה. ומי יוודא איפה כי מצאתי חן בעיניך, אני ועמך לא בלכתך עמנו, ולפנינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדם. אומר השם אל משה, גם את הדבר הזה אשר דיברת, אעשה כי מצאת חן בעיניי. ויאמר, הריני נא את כבודך. ויאמר, אני אעביר כל טובי על פניך, וקראתי בשם השם לפניך, וחדנותי את אשר אחון, וריחמתי את אשר אחם, ויאמר, לא תוכל לראות פניי, כי לא יראני האדם וחי. ואומר השם, הנה מקום איתים ניצבתי על הצור, והיה בעבור כבודי, ושמתיך בנקרת הצור, וסקותי כפי עליך דוברי, והסירות את כפי, וראית את אחורי, לפניי לא יראו. אלה הם בעצם פסוקים מאוד 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 חשובים ויסודיים, בהבנת מציאות והופעת השם בעולם, ובכלל בבקשת משה רבנו אחרי מעשה העגל. מה מבקש משה רבנו? אותנו מסבירים שתי בקשות ביקש משה. הבקשה הראשונה, עוד יהיה נינה את דרכך. כלומר, ביקש מהקדוש ברוך הוא להודיע את תארה ולהודיע אל עוד כל התארים הללו, אינם אלא תארי הפעולות. כלומר, קדוש ברוך הוא, תסביר לי, תראה לי, תלמד אותי איך אתה מתגלה בעולם. מה עם דרכך שאתה מתגלה בעולם? בבקשה השנייה, הרי נינה את כבודך. ביקש מהקדוש ברוך הוא שיודיעו הקדוש ברוך הוא את עצמיותו ומהותו. השגת מהות עצמות האלוה לא תיתכן לשום נברא, שרק הבורא יתברך יודע עצמו. כלומר, לכאורה השאלה היא מאוד קשה על משה רבנו. אם אתה משה רבנו מבקש, הודיעני נא את דרכך. מה זה הודיעני את דרכך? אני מבקש עכשיו, תסביר לי הקדוש ברוך הוא, איך אתה מתגלה בעולם. טוב, בסדר, בקשה לגיטימית. אז עכשיו נדע איך הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם. אבל מיד מה אתה מבקש מזה? הודיעני נא את כבודך. כלומר, תסביר לי מהי המציאות האלוהית לכשעצמה. הרי לפני רגע מה אמרת? שאתה מבקש ורק את דרכיך. כן, זו בקשת ההתחלה. אני מבקש להתחיל עם זה ולסיים במציאות השם. וכי משה רבנו עליו השלום דרדקה, פעם ראשונה בבית המדרש, הוא לא יודע שאת מציאות השם אי אפשר להכיל ואי אפשר לדעת? פשיטה שהוא יודע את זה. אם כל תינוק בית המדרש יודע את זה, אז הוא לא יודע את זה? אדון הנביאים ברוך הוא. אלא התשובה היא הרבה יותר עמוקה, רבותיי. שימו לב מה משה רבנו אומר לנו. משה רבנו אומר לנו דבר נפלא. אומר לנו הקדוש ברוך הוא למעלה ממחשבה, למעלה מתפיסה, למעלה מידיעה. כל מה שנגדיר בו אינו קיים. אנחנו, כל מה שאנחנו מדברים על ריבונו של עולם, זה רק בדרך של שלילה. אנחנו אומרים על ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים עליו חכם. קדוש ברוך הוא חי. קדוש ברוך הוא יודע. פתח אליהו נביא זכור לטוב ואמר, אנטו אחד ולא בחושבן. כלומר, אתה נקרא אחד, אבל לא באחד הזה. את חכים ולא בחוכמה ידיעה, את מבין ולא בידיעה. כלומר, כל המושגים שיש לנו כלפי ריבונו של עולם, הם רק מושגים מושאלים כלפינו, שאנחנו מנסים להבין אותו בכלים שלנו, כי איך האדם יכול להבין את ריבונו של עולם? אי אפשר, זה למעלה מכל תפיסה והשגה. פעם הייתי באיזשהו מקום בזה הרצאה, ואמר לי אחד האנשים בקהל, יש לי שאלה לשאול אותך. אם אני עכשיו שם לך את הקדוש ברוך הוא על השולחן, ויזואלית. אתה מאמין בו? אמרתי לו, ודאי שלא. אמר לי, הכיצד? אני אסביר לך. לו יצויר שאני רב חובל, ואני שעת עכשיו בים. ועכשיו שאני שעת בים, אני אומר לקצין הסיפון, תמדוד לי מה עומק הים, מה עומק הקרקעית עד שנגיע לקרקעית. הוא לוקח את כלי המדידה, שם אבן למטה משקולת, ויש לו חבל של 100 מטר. כן, זה לא זה, אבל כדי סימבול. ואז הוא מכניס את האבן למטה, האבן יורדת עם העוגן עד למטה, אומר לי, קצין הסיפון, 100 מטר. אני אומר לו, אין יותר? רב חובל, יש הרבה יותר, אבל אין לי כלים למדוד את הרבה יותר, כי אני מוגבל עם 100 מטר. ואני שואל אותך, ואם יש לי כלי מדידה שהוא אינסופי, מפה ועד האינסוף, ואני עכשיו עם כלי אינסופי בא למדוד את הקדוש ברוך הוא, אני אמדוד אותו? חס ושלום. גם אז לא תמדוד אותו, כי להגדיר את הקדוש ברוך הוא באינסופיותו היא הגדרה מצומצמת, זה לא הוא. קדוש ברוך הוא למעלה מתפיסה, למעלה מהחלה, למעלה מידיעה, למעלה מכל מה שאנחנו יכולים לתאר לעצמנו, הקדוש ברוך הוא למעלה מזה. אין מציאות שיכולה להגדיר אותו. אנחנו יכולים להגדיר אותו בגדרים השוללים אותו. למה אני קורא לו חי? כדי לשלול ממנו את המתחס ושלום. למה אני קורא לו חכם? כדי לשלול ממנו את הטיפשות. למה? זה רק הגדרות של אמצעים כאלה ואחרים, כדי שאני יוכל לדבר אודותיו מבלי להשתמש במילים שאין לי אותם. אבל להגדיר אותו? מה פתאום? אז אומר לנו משה רבנו, ריבונו של עולם, שהוא למעלה מהאינסופיות, ופה באמת הערה קצרצרה. הרבה פעמים אנשים טועים שאומרים, הקדוש ברוך הוא, האינסוף ברוך הוא. זה לא הקדוש ברוך הוא. גם הקדוש ברוך הוא זה לא הקדוש ברוך הוא. זה המילים שאני משתמש כדי להגדיר דרכם את מציאות השם. אבל מציאות השם היא למעלה מכל זה. אז מה אומר משה רבנו? בכל קוראינו אליו, אנחנו קוראים אליו, אל ריבונו של עולם. הספרי אומר אליו ולא אל מידותיו. כל מה שאנחנו מגדירים זה מצד מה שאנחנו תופסים אותו. אבל זה לא הוא. ולכן האליו ההוא שהקדוש ברוך הוא אליו אנחנו מדברים, האליו ההוא, אנחנו פונים אליו כתינוק הפונה אל אביו שבשמיים, בלי הבנה, בלי שכל, בלי ידיעה. אז מה כן? אנחנו מצווים לדעת וללמוד ולהכיר את ההופעות שלו. דע את אלוהי אביך ועובדהו. במה שאתה מסוגל לדעת בהופעות שלו בעולם הזה, אתה מסוגל, תלמד ותדע אותו. והשבות אל לבביך, כי השם הנבדל הוא האלוהים המתגלה בארץ. אבל חס ושלום שאתה יכול להגדיר אותו. הוא למעלה מכל הגדרה. ולכן אני קורא לו בשמות שמבטאים אצלי את החוסר היכולת שלי להגדיר אותו, ואני אקרא לו הקדוש ברוך הוא, אני אקרא לו אין סוף ברוך הוא, אני אקרא לו הבורא יתברך, אני אקרא לו האלוה. אבל כל אלה שמות שאנחנו פונים בהגדרה אליו ולא מגדירים אותו, אלא אתו אנחנו מדברים רק קרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. אל כל קוראיו, לקוראים אליו, ולא אל מידותיו חס ושלום. לכן העבודה הגדולה שמוטלת עלינו, אם כך, אז מה היא תהיה? כמו שאומר משה רבנו, אני מבין שאי אפשר להגיע אל עצמותו יתברך. נו, אז אם אתה מבין שאי אפשר להגיע לעצמותו יתברך, אז מה אתה מבקש? אלא אני מלמד אותך, אי אפשר לתפוס אותו, אלא רק לפי הופעותיו. ולכן את הופעותיו אני מצווה להכיר ולדעת, ואליו אני פונה כתינוק הפונה אל אביו שבשמיים, בלא דעת, כי אין לי בי שום הבנה ושום ידיעה ושום אכלה. ממילא, אז אנחנו מבינים אחרת עכשיו את שתי הבקשות. הבקשה הראשונה שביקש משה רבנו, זה יודיעני נא את דרכיך. ועכשיו הקדוש ברוך הוא שאומר, הודיעני נא את דרכיך, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה לא יכול להכיר אותי, את עצמותי, אבל איך אתה יכול להכיר אותי ולדעת אותי? דרך זה שתתחבר אל ההופעות שלי. אז אנחנו נחזור שנייה ברשותכם לדף המקורות שלנו, ואני רוצה לשתף אתכם בכמה משפטים מדהימים של מרן הרב קוק זצ"ל, שחוץ מלהוריד דמעות מרוב התרגשות, אין לי יותר מה להוסיף על המשפטים המדהימים האלה. דף מספר 2 מהספר אורות, זרעונים צמאון לאל חי. דף מספר 2, שורה 32. מקום מנוחתנו הוא רק באלוהים. דיינו, אנחנו מוצאים מנוחה רק כאשר אנחנו מונחים אצל ריבונו של עולם. שיש לך את הביטחון, את החיבור, את הדבקות בקדוש ברוך הוא, את ההליכה בדרכיו, שאתה מונח אצלו, אין לך מנוחה רק בו. אבל הרב שואל את השאלה, אבל האלוהים, הלא הוא למעלה מכל המציאות אשר יוכל להיכנס בקרבנו ממנו איזה רגש ורעיון הוא. וכל משהו למעלה מכל רגש ורעיון בנו, הוא לערכנו עין ואפס, ובעין ואפס לא תוכל לדעת לנוח. אז איך אנחנו, אני אומר לך, מנוחתנו הוא באלוהים, אבל באלוהים אתה לא תגיע, אז איפה אני נח? על כן ימצאו על פי רוב תלמידי חכמים מבקשי אלוהים יגיעים ועייפים ברוח. כלומר, מי שמבקש לתפוס ולהגיע שמה, הוא יהיה עייף. הוא לא יכול להשיג את המציאות האלוהית. שהנשמה עומה לאור היותר בהיר, אינה מסתפקת באותו האור הנמצא מהצדק גם במעשים היותר טובים. לא באותו האור הנמצא מהאמת, אפילו בלימודים היותר ברורים. לא ביופי, אפילו בחזיונות היותר מפוארים. אז היא מתנווה לעולם בעיניה. היא כל כך מתרחבת בקרבה עד שהעולם כולו, עם כל גשמיותו ורוחניותו גם יחד, עם כל גילויו החומרים והרוחניים, נדמה לה לבאקט, ואווירו נעשה לו מחנק. אז מה אנחנו, איך אנחנו נגיע? בשורה 7, שורה 7, מספר 3, צריך להראות את הדרך, איך נכנסים אל הטרקלין, דרך השער. השער הוא האלוהות המתגלה בעולם, בעולם בכל יופיו והדרו, בכל רוח ונשמה, בכל חי ורמס, בכל צמח ופרח, בכל גוי ממלכה, בים וגלה, בשפרירי שחק ובהדרת המאורות, בכישרונות כל שיח, ברענות כל סופר, בדמיונות כל משורר, ובהגיונות כל חושב, בהרגשת כל מרגיש, ובסערת גבורה של כל גיבור. כלומר, איך אתה יכול להכיר את מי שאמר והיה העולם למוד אגדה? תלמד איך ההתגלות של הקדוש ברוך הוא בעולם, אז אתה יכול להכיר את מי שאמר והיה העולם, להכיר במתגלה, בהופעות שאנחנו פוגשים, אבל לא חס ושלום להכיר אותו בעצמותו, כי זה אנחנו לא יכולים להכיר ולדעת. ולכן שתי הבקשות שביקש משה רבנו, זה הודיעני נא את דרכיך והריני נא את כבודיך. ואחרי שהוא הבין, הודיעני הריני נא את כבודיך, כלומר, הדרך היחידה שאתה יכול להגיע דרכה להודיעני נא את דרכיך, זו הדרך שתוביל גם, הריני נא גם את כבודיך. אחד מגדולי המקובלים בדורות שלפני רבנו הארי הקדוש, רבי יוסף ג'יקיטיליה בספרו שערי אורה, שואל שאלה מאוד מיוחדת, מאוד מרעישת עולמות. שואל, איך זה יכול להיות שאנחנו מתפללים ולא נענים על ידי הקדוש ברוך הוא? איך זה יכול להיות שאנחנו פונים לריבונו של עולם ולא זוכים לקבל מענה? איך זה יכול להיות? איך יעלה על הדעת? אומר, כיוון שאנחנו לא מבינים דבר אחד בסיסי מאוד מאוד חשוב. כדי שאנחנו נוכל להתחבר למציאות האלוהית בצורה הנכונה, אנחנו צריכים להתחבר ולהבין את שמותיו של הקדוש ברוך הוא. וכל מי שלא מבין את שמותיו של הקדוש ברוך הוא, לא יכול להבין את הדבר הזה שנקרא מציאות השם. אם אתה לא מתחבר לריבונו של עולם, ואתה, כלומר, מצד המציאות האלוהית המוחלטת, אתה יודע שאין לך שום מציאות חוץ מציאות השם. אבל הקדוש ברוך הוא אמר שאתה צריך להבין את מציאות השם איך שהיא מתגלה. ואיך היא מתגלה במציאות שבה אנחנו חיים? דרך שמותיו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אם ההתגלות היא דרך זה, אז ממילא לא נוכל להכיל את המציאות האלוהית אם לא נתחבר אל הדבר הזה, אם לא נכיר את שמותיו של הקדוש ברוך הוא. וכל מי שמתחבר לשמותיו של הקדוש ברוך הוא ומבין אותם עד כמה שהשכל האנושי יכול להבין, כך אנחנו מוצאים שרבנו רבי יהודה לוי בספר כוזרי שער ב' של הספר, כל המאמר השני עוסק רק במציאות השם בהבנת השמות של הקדוש ברוך הוא, אז ממילא אנחנו מבינים שאי אפשר להתחבר אם לא נתחבר דרך השמות האלה. אם אדם לא רוצה להבין את השמות האלה, לא יוכל להכיל את האור האלוהי הזה. לכן אומר, וכך מביא אותו גם בספר שנקרא רבנו בעל בני שכר, שהוא מביא את השאלה הזאת גם כן, והוא מצטט את דבריו של רבי יוסף ג'יקיטיליה, בנקודה הזאת, אם אתה רוצה להכיר את מי שאמר והיה עולם, אתה רוצה לדעת איך לפנות לריבונו של עולם, לא תוכל לפנות לריבונו של עולם בלי להכיר את השמות האלוהים. לכן גם הרמב״ם מעורר נבוכים, גם רבי יהודה לוי בספר הכוזרי, וגם כמו שראינו פה בדברי רבי יוסף ג'יקיטיליה, בספרי המקובלים ועוד ספרים חשובים מאוד בעניינים האלה. ולכן אם אתה לא תדע את מי שאמר והיה עולם, איך אתה תוכל להתקרב אליו? ואומר ככה, ואני אקרא לכם דברים מה שהוא אומר שם, רק עיקר לימודו יהיה כדי שידע ויזכור את בורו ויתבונן גדלותו מידת טובו, כי אז יגדל יראתו ואהבתו, ויחשוף וישתוקד עליך אחר מידותיו ולהתקרב אליו. כידוע, לכוון בתפילתו עד שתפילתו מרוצה מקובלת לפניו, כמו שיתבאר, ולא ישא את שמותיו הקדושים על שפתיו בלא לימודו, רק בכינויי השם דרך כבוד ויראה, ללמוד דרך קצרה והעלמה, כי ברוב דברים לא יחדל פשע. כלומר, לא ייכנס פה הקדמה מאוד ארוכה ומאוד עמוקה, אבל בוודאי וודאי שמה שמצווה עלינו רבי יוסף ג'יקיטיליה, זה הנקודה הזאת להכיר את מציאות השם, איך שהיא מתגלה בעולם דרך שמותיו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ואם אנחנו לא נבין את השמות שדרכם הוא מתגלה אלינו, לא נוכל להכיר את מציאותו בהופעה שלו אלינו. ולכן מציע הקדוש ברוך הוא למשה ואומר לו, ויאמר הנה מקום איתי וניצבת על הצור. מה זה המקום? הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, תדע לך, נכון, את מציאות השם לא תכיר, לא תוכל להכיר את מציאות השם, אבל מה אתה מצווה לעשות? אתה מצווה להיות באיזו עמדה של מקום, של עיון, של הבנה, של סברה, והמקום הזה שאמרנו, קדוש ברוך הוא נקרא מקומו של העולם ואין העולם מקומו, מהנקודה הזו שנקרא מקום, כלומר ההופעה של הקדוש ברוך הוא במציאות, היא הדבר העמוק ביותר שאיתו קיבלנו את הכלי להיפגש עם מי שאמר והיה עולם. וממילא במקום הזה, בוא תתבונן, ושמתיך בנקרת הצור. אם אני טועה, ואני מחפש להכיר את מציאות השם כמו שי, תצמותו התברך, והרבה טועים ומביאים לי את הפסוק הנפלא, כי לא יראני האדם וחי, ומה הם מבינים מהפסוק באופן לא נכון? כי מבינים אחרי שהאדם ימות בעולם הזה ויגיע לחיי העולם הבא, אז הוא יכיר את מי שאמר והיה עולם בעצמותו. כי לא יראה אני אדם וחי, ואחרי שאני אמות אני אראה את הקדוש ברוך הוא. אין הכוונה כך רבותיי. לא נראה את עצמותו לא בעולם הזה ולא בעולם הבא ולא בעולם התחייה ולא בעולם הנשמות, ולא בגן עדן ולא בגיהנום. כי מציאות השם לא נתפסת בראייה אפילו רוחנית ואלחושית ומטאפיזית וכל המילים שאתם מכירים, אין אפשרות להכיר את מציאות השם בעצמותו, כי זה למעלה מהשגה ותפיסה של כל נברא, וזה לא שייך. רק הקדוש ברוך הוא לכבודו יכול לעשות את הדבר הזה. אבל אם האדם הולך להכיר את מידותיו, מתוך זה שהוא רוצה להכיר את מידותיו, דרך הנתיב הזה, של הוא רוצה לדעת את עצמותו, גם שהוא ילמד את מידותיו, הוא ייקשל ויגיע לידי כפירה. וכך כתוב בגמרא מסכת חגיגה. ארבעה נכנסו לפרדס. רבי עקיבא, אלישע בן אבויה, בן עזאי ובן זומא. רבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום. בן עזאי, אלישע בן אבויה, כפר בעיקר. בן עזאי, המבטא לחסידיו, מת. ובן זומא, השתגע. רבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום. הוא הזהיר את החברים שלו. אם תגיעו למקום אבני שיש, אל תגיעו, אל תגידו מים מים. להיות שנאמר דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניי. מה הוא אומר להם? אתם מגיעים לעולם העליון, לעולם של הפרדס, לעולם הסוד. ארבעה נכנסו לפרדס. יש ברבותינו הראשונים דיונים איך הם נכנסו לפרדס. האם זה בשמות קדושים, האם זה בתודעה. נשאיר את זה בינתיים ככה. הם נכנסו לפרדס. וכשהם נכנסו לפרדס, אמר להם, אל תנסו לתפוס שם את מציאות השם לכשעצמה. כי אם תנסו, דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניי. אתם תגיעו לשקר. את מציאות השם לכשעצמה לא תשיגו. ולכן מה שאנחנו נפגשים גם בעולם העליון בפרדס, זה רק ההופעות שלו, זה רק הגילויים שלו. זה לא הוא באמת. זה משל שאני אגיד, שייתן לנו איזה כיוון קטנטן. כאשר אני מתבונן בשמש, אור חזק מאוד. אני לא יכול להתבונן בשמש כי מאוד עוצמתית. אני צריך לשים משקף השמש, הם מצמצמים את האור, ואז העיניים שלי יכולים לסבול חלק מהאור. האם קרני האור שמתגלים אליי, אני אסוף את כל קרני האור שבעולם, ואני אכנס אותם למקום אחד, האם זה יהיה השמש? לא. קרני האור היוצאים מהשמש זה גילויים של השמש. השמש לעצמותה היא למעלה מכל מידה. אני משל, חס ושלום, כן? מציאות השם היא כמו השמש. אני יכול להכיל את השמש. פיצוצי המימן והפיצוצים האינסופיים שם הם למעלה מכל מידה שכל דבר ונברא בעולם יכול להכיל אותו. אנחנו מתקרבים לאיזה מקום מסוים שאנחנו כבר מתקרבים לשמש, כל דבר שמגיע במגע איתו מתקלה ונעלם, הוא נהפך להיות אנרגיה והוא לא יכול להתקיים, רק במרחקים עצומים משם. להבדיל, כן, חס ושלום, אם הנמשל, מציאות השם, שהיא למעלה מכל מידה והשגה, אז אם אנחנו רוצים להגיע לשם, אתה יכול להבין, לתפוס? ודאי שלא. אז מה אתה כן? מה שהורשית לראות, מה שיכולת לראות, מה שאתה יכול להתחבר, שם מותר לך. מה שנמצא למעלה ממך, לא תוכל להכין, אין לך כלים, לא תוכל לראות שום דבר, זה לא השטח שלך. ולכן, כי לא יראני האדם וחי. אי אפשר. אז מה כן? מה הורשינו לראות? הורשינו לראות את המידות האלוהיות המתגלות בעולם. ואני רוצה עוד פעם להסביר פה נקודה, תחילת מאמר שני לרבי יהודה לוי בספר הכוזרי, מאוד מאוד חשובה. אני אתן משל ונמשל. אדם הולך ברחוב, ורואה בן אדם זקוק לנדבה. צדקה, נראה ממש שבר כלי, מחוסה כולו פצעים, אף שלו זב, מלא מוגלה, בא ראובן, אומר וואי איזה מסכן, איזה מסכן, איזה מסכן, והאדם הזה, ראובן, מחליט לאמץ את האומלל הזה, ומנקה אותו, מאכיל אותו, משקהו, הופך אותו, לכלי חדש, פנים חדשות. מתבונן האדם מהצד ואומר, עד עכשיו הקדוש ברוך הוא לא ריחם על הבן אדם הזה. ועכשיו הקדוש ברוך הוא ריחם עליו, כלומר, בעברית פשוטה, עד עכשיו הקדוש ברוך הוא התאכזר אליו, ועכשיו הוא ריחם עליו. הוא אומר, לא, 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 לא. התבלבלת כבודו, לא הבנת כלום. זה לא נכון. ההתבוננות הזאת היא לא נכונה. הכלים המתגלים, האורות המתגלים, ההנהגות האלויות שמתגלות אלינו, זה לא בא לדבר עליו בעצמותו, זה בא לדבר עליו בהופעתו אלינו. אז אתה שואל, למה עד עכשיו מתגלה מציאות אחת, ועכשיו מתגלה מציאות אחרת? בבין מתגלה א' ובין מתגלה ב', מה מסתתר מאחורי א' וב', פעם זה מידת הדין ופעם זה מידת החסד? הטוב האלוהי. כלומר, בין אם זה כך ובין אם זה כך, מה יש לנו? רק טוב אלוהי שמתגלה בעולם. לעתים הוא מתגלה דרך המשפך שנקרא חסד, ולעתים הוא מתגלה דרך המשפך שנקרא דין. האם נדע למה הקדוש ברוך הוא מתגלה ככה, וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר הרחם, שהקדוש ברוך הוא לעתים נותן במידת הרחמים, לפני משורת הדין, ונותן חסד לאדם אחד ממתנת חינם, ולפעמים הוא נותן למישהו אחר, מתנה שנקראת מידת הדין מצד שני, ואתה לא מבין, ואתה תמע, למה יש צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע ורע לו, רשע וטוב לו? שאלה מצוינת. זה מתי תדע? עכשיו כי לא איראני האדם וחי. שתגיע שמה, שמה תדע. כאשר הקדוש ברוך הוא יסיר לך את לא תהגבלה של חייך בעולם הזה, שמה יתברר לך לעתיד לבוא סוד ההנהגה האלוהית. לא הוא, אלא סוד ההנהגה האלוהית. ואחר זה, לכי לא איראני האדם וחי את זה, לא תשיג בעולם הזה. מתי תשיג את זה? כאשר תגיע אחרי שירימו את הלוט מעל פני המציאות, שמה תבין את סוד ההנהגה הזאת של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא יתברך שמו ותתעלה מלכותו. אז בשמתיך בנקרת הצור, אני צריך לשים אותך בעמדה נפשית כזאת עמוקה, משהו צור, איתן, חזק, שמה תבין? שתבין שיש שתי הופעות של הקדוש ברוך הוא. המציאות לכשעצמה שאותה לא נשיג ולא נדע, ואליה אנחנו מתפללים ואליה אנחנו עובדים, ויש את המציאות האלוהית המתגלה אלינו, שאותה אנחנו נלמד, ואותה אנחנו ניפגש, ואותה אנחנו נדע, ואותה אנחנו נעבוד במובן של להכיר את מציאות השם. לא לעבוד אותו, אלא לעבוד דע את אלוהי אביך, ועובדי הוא, לעבוד את הצד הנעלה הלא ניתן להשגה. וכך מסביר בנפש החיים, רבי חיים מוולוז'ין, נאמן ביתו של מרן, הגאון, כך הוא אומר. הוא אומר, גם מה שאתה תופס, מה שאתה חושב שאתה תופס, זה רק מה שאתה מסוגל להבין לפי השכל המצומצם שלך. זה מצד היותך נברא, זה מה שאתה תופס במציאות האלוהית, בהופעה שלה, בהופעה. ומה שבתור נברא אתה לא מסוגל, זה למעלה מכל שיעור וגבול. מספרים שיום אחד הגיע יהודי אחד, תלמיד חכם גדול, רבי חיים מוולוז'ין, שלמד אותו פנימיות התורה הקבלה. אמר לו, בסדר, היו הולכים קצת ככה בשדות, בפרדסים, בגנים, ו... הנפש החיים, רבי חיים וולוז'ין, מספר לתלמיד חכם הזה סיפורים, משלים, אגדות. אומר לעצמו אותו תלמיד חכם, נראה לי שבא נפש החיים, לא נעים להגיד, אבל כנראה קבלה הוא לא יודע, ספר לי סיפורים. טוב, אמר אותו תלמיד חכם, הבנתי, תירץ מה שתירץ, והלך ל... ללמוד אצל מישהו אחר. אחרי שלמד שם כמה שנים טובות את כתבי האריזל ואת הזוהר ואת פנימיות התורה, חזר לנפש החיים ואמר לו, רק עכשיו אני מתחיל להבין קצה קצהו של המשלים והסיפורים שסיפרת לי. אז ככה רבי יצלה, בנו של בעל נפש החיים, שם הגעה בתחילת שער א', הפרקים הראשונים, שנקראת הגעת הצלם, שהוא מסביר מה זה צלם אלוהים, אז במהדורות החדשות לקחו את כל הפרקים האלה, את כל החידושים האלה, ושמו אותם שמה, שמה בצד אחר, במקום אחר לגמרי. וכדי להראות קצה קצה הוא כמה הוא היה גדול בפנימיות התורה ובקבלה. זה בעצם הכוח הגדול של בעל נפש החיים. אז נפש החיים היה גדול, והוא אומר לנו, תנסה להגיע, לקצה קצהו של ההבנה הזאת, וגם זה לא הגענו להבין אלא גילויים מזעריים מהאור האלוהי האינסופי הזה, שמלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא מתגלה דרכו אל העולם שלנו. לכן אני רק רוצה אולי מתוך כך להגיד משהו מאוד חשוב לדעתי. אנחנו צריכים להתייחס לעולם, לנבראים, לכל הבריאה כולה, לכל מי שנברא על ידי מעשה הדף של הקדוש ברוך הוא, שהם כלי מלאכתו של ריבונו של עולם, שדרך העולם הזה, הזה שאנחנו חיים בו, האינסופיות של העולם הזה הגדול והנפלא והמרומם, דרך זה מתגלה המלך. אז ממילא כל מה שאתה רואה בבריאה, צמח, חי, אנשים, בני אדם, בעלי חיים, שמש, ירח וכוכבים, מה זה? זה גילויים של המלך. אם זה גילויים של המלך, כמה כבוד והערכה אתה צריך לתת למלך על הגילויים הגדולים האינסופיים שהוא נותן לנו כדי שנוכל להכיל את המציאות האינסופית הגדולה הזאת. ולכן זה בעצם מה שרבותינו זיכרונם לברכה אמרו לנו בתחילת הדברים. אתה רוצה להכיר את מי שאמר והיה העולם? לימוד אגדה. אתה רוצה להכיר את מי שהיה ואמר והיה העולם? אומר רבנו הרמב״ם יסודי התורה, תתבונן בעולם הזה. תתבונן בבריאה. תתבונן במעשה בראשית. מתוך כך אתה רואה את הפלא הגדול של הבריאה, ואתה יודע להכיר את מציאותו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שותכם אני רוצה לחזור לדף המקורות, לנקודה מאוד מאוד חשובה. אולי לפני הנקודה הזאת בדף מספר 2, דברים נפלאים של המרגשים של הבעל שם טוב הקדוש, דף מספר 2, שורה 16, ואהבת לרעך כמוך. ירוש הפסוק ואהבת לרעך כמוך, שכמו שתתנהג עם רעך באהבה ואחדות, כמוך אני השם, שאני השם יהיה כמוך, והוא בסוד השם צלחה. שנתבהר בדברי מרן אלוהי, הבעל שם טוב, שכמו שאדם מתנהג למטה עם חברו ורעו באהבה ומידות טובות, כך יתנהג עמו מלך עליון, כמו הצל שכל תנועה שאדם עושה, כך עושה הצל כנגדו, כן הוא יתברך עם האדם. זהו, ואהבת לך כמוך, אני השם. יתנהג באהבה ובכל טוב עמך. כלומר, איך שאתה מתגלה למישהו אחר, אוהב אותו, ככה הקדוש ברוך הוא צלך, מתאהב בך ואוהב אותך. ואולי פה עוד נקודה מאוד עמוקה. אנחנו לפעמים, באותו דף, בשורה מספר 7, הודיעני נא את כבודיך, הודיעני נא את דרכיך ואת דעך, כתבתי פה דברים שבאמת, אפילו אנחנו לא מבינים את זה עד הסוף. קדוש ברוך הוא, שהוא למעלה מתפיסה והכלה, אם אני מתקרב אליו, וזה חוזר לדברי הרמב״ם בפרקי ההשגחה שלו במורה הנבוכים, אז אני מושגח על ידו. מה זה מושגח על ידו? מקבל טוב ממנו. אם אני חס ושלום, מתרחק ממנו, אז אני לא מושגח על ידו, ממילא אני שם את עצמי בחוקי הטבע, דרך ההנהגה הטבעית. אז ככל שאתה מתקרב אליו, ככה אתה מחובר אליו יותר. ככל שאתה מתרחק ממנו, ככה אתה יוצא מדרך ההנהגה של השם להנהגת הטבע. ואז אתה נמצא דרך הנהגת הכוכבים והמזלות. אז ממילא, איך אתה ומצאתי חן בעיניך, כעמך הגוי הזה. אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, ככל שאנחנו נדע יותר את השם, אנחנו נהיה יותר מושגחים מהשם. ככל שאנחנו נתרחק מהשם, אז אנחנו נהיה פחות מושגחים. ומילא הקצף האלוהי, חס ושלום, יחול עלינו. זה לא קצף שהוא מעניש אותנו. פשוט אתה נופל דרך ההנהגה של הכוח הטבעי ולא הכוח האלוהי. משה רבנו עליו השלום מסרב זמן ארוך ולא רוצה לקבל את ההנהגה האלוהית. מתווכח עם ריבונו של עולם, לא אני, שלח את אהרון, לא אני, וכו' וכו', דברים ידועים. שבוע ימים, הקדוש ברוך הוא מנהל איתו מסע ומתן. סופו של דבר, משה רבנו מקבל את המשימה. יוצא למשימה לגאול את עם ישראל. כשהוא יוצא לגאול את עם ישראל, הוא הולך לפרעה מלך מצרים יחד עם אהרון הכהן, הוא אומר, ריבונו של עולם, קיבלתי את המשימה. טוב, נלך למפגש הראשון עם פרעה מלך מצרים, קדוש ברוך הוא, אלוהי האבים, אלוהי העבריים, אמר אליך, שלח את עמי ויעבדוני, דרך שלשנו נלך. אומר להם, פרעה מצרים, נרפים אתם, נרפים, על כן אמרתם לך נזבחה לשם, ואז הוא אומר, לא רק שהמצב לא יהיה כקדמותו, אלא אני מכביד עליכם את העבודה, אם עד עכשיו אתם היית צריכים לקבל תבן ולעשות מזה לבנים ולבנות, עכשיו לכו אתם תקוששו את הקש ואת התבן, ואתם תעשו לבנים, ואתם תעשו מתכונת, אותה מתכונת, אותה כמות. פסוק חף, ויפגעו את משה ואת אהרון, דיינו, השוטרים פוגשים את משה ואת אהרון ניצבים לקראתם בצאתם מאת פרעה, ויאמרו עליהם, ירא השם עליכם, כלומר, הקדוש ברוך הוא, הסתכל עליכם, וישפוט אתכם על מה שעשיתם, אשר יבאשתם את רכינו בעיני פרעה, ובעיני עבדיו לתת חרב בידם להורגנו. מה הם אומרים לו? אומרים לו משה ואהרון, אתם לא מתנהגים טוב, אתם ככה, נתתם לפרעה חרב להרוג אותנו, קדוש ברוך הוא יעניש אתכם. משה לא עונה להם. פסוק כ"ב, וישב משה אל השם, ויאמר אדוני, שם כתוב אדוני א' ד' נ' לשון אדנות, למה הראות על העם הזה? למה זה שלחתני? ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרא לעם הזה, והצל לא הצלת את עמך. כלומר, משה רבנו עכשיו פונה לקדוש ברוך הוא בטענה מאוד מאוד קשה. דבר ראשון, למה הראות על העם הזה? הרי מה אני חשבתי? שאני אבוא לגאול את עם ישראל, ומהשלב הזה שאני בא להגיד לפרעה מלך מצרים, שלח את עמי ועבדוני, מיד אנחנו מתגלגלים, תהליכים נפלאים יקראו לנו. נו, אז הכיצד? והצל לא הצלת? מה קרה? למה נהיה עכשיו יותר קשה? אז אם ככה, למה זה שלחתני? למה אני כנראה, החיסרון תלוי בי? אם אני לא מתאים להיות המושיע של עם ישראל, אז למה שלחתי? אז באתי אל פרעה, לדבר בשמך, הרע לעם הזה, אני לא מבין את ההנהגה הזו, והצל, לא הצלת את עמך. לא רק שלא נהיה טוב, נהיה יותר רע, ולא הצלת את העם, אז אני לא מבין את ההנהגה שלך, מה אתה עושה? כאן מסתיימת פרשת שמות. כאן אנחנו עוברים, אחרי שבוע ימים, לפרשת וערה. כך צריך להיות, רבותיי. שבוע ימים, אנחנו צריכים להיות עם משה רבינו בכאב שלו, בהצל לא הצלת. איך אנחנו חיים את משה רבינו בנקודה הזאת, שהוא רואה את העם בסבלו, בקשיו, והוא בא אל משה רבינו, אל הקדוש ברוך הוא אומר, אדוני, למה הראות על העם הזה? אנחנו צריכים להרגיש את זה שבוע ימים, שיהיה כואב לנו. ואומר השם אל משה, אתה תראה אשר יעשה לפרעה, כי ביד חזקה ישלחם, ביד חזקה יגרשם מארצו. הפסוק הזה הוא סיום הפרשה הקודמת. כלומר, לא פרשת שמות, אלא הקטע, הקטע הקודם. ופה, זאת אומרת, זה שייך, פה מסתיימת הפרשה הקודמת, שהקדוש ברוך הוא נותן לנו שבוע ימים לחשוב על הדבר הזה. ואז הוא פותח לנו את הדברים. וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו, אני השם. דבר אלוהים, מידת הדין, אל משה, ואומר אליו השם, אני השם, מה זה אני השם? אני בעל מידת הרחמים. משל פשוט, קצת ילדותי, אבל אני חייב להשתמש בו כדי להעביר רעיון הרבה יותר עמוק. בן אדם הולך ברחוב, והוא רואה בויטרינה של החלון ממול, אדם לבוש עם בגדי לבן, עם מכשירים, לוקח מסור כזה, מסור חזק מאוד, ושוכב מישהו במיטה, והוא מנסר לו את הרגל. אותו בן אדם, רך הלבב, רץ פנימה לתוך המקום הזה, לתוך הויטרינה, נכנס, פורץ את הדלת, רצים אחריו השומרים, אומר, מה אתה עושה? מה אתה חותך לו את הרגל? אומר לו, כבודו, אני רופא, וזה חדר ניתוח. בן אדם הזה יש לו נמק בכף הרגל, שטיפס ועלה עד המפרק, ואם אנחנו לא, צערנו עליו, נגדל לו את הרגל, הנמק ימשיך להתפתח עד שיוכל את כל הגוף שלו. מה אני עושה? אני מציל אותו מהמחלה הקשה שפוקדת אותו. על מה אתה מדבר? לנסר את הרגל זה השם אלוהים. אומר, דבר אלוהים אל משה. נכון, עכשיו אני מתגלה ממידת הדין, שהקושי מתגבר, אבל ויאמר אליו, אני השם. אני השם. אני השם, שעכשיו יצאת, שעכשיו תצאו מעבדות לחירות ומשעבוד לגאולה, ואתם תראו את מידת הרחמים. כי ביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצו. ולכן אומר לו, כבודו, והערה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, באל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. אני אל העבוד התגליתי באל שדי, שדי זה שם שמתאר את הופעת השם דרך חוקי הטבע, דרך הנהגה הטבעית. ושמי הוויה, למרות שהם ידעו אותו, אבל לא נודעתי להם, הם לא דרך זה היה החיבור שלנו. ולכן אתה תראה בארבעה לשונות גאולה, שהם בעצם הכוח המרכזי, שדרכם הקדוש ברוך הוא גואל אותנו. בהשלכה לדורותינו אנו. כידוע ש... רבי הלל משקלוב ועוד בעלי החסידות ועוד ספרי הקבלה אמרו שהגאולה האחרונה שאנחנו זוכים להיות בה היא לא תופיע בשם הוויה ברוך הוא בנס הגלוי, בנס שהקדוש ברוך הוא יקרא את ים סוף, אלא הקדוש ברוך הוא רוצה לגאול אותנו דרך חוקיות הטבע, שאנחנו נכיל את התהליך של הגאולה. ולכן בתהליך הזה של הגאולה שאנחנו מכילים אותו, אנחנו פוגשים את השם דרך חוקיות הטבע. בדרך חוקיות הטבע, הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו וגואל אותנו גאולת עולמי. ובסופו של דבר, תתגלה המדרגה של שם הוויה ברוך הוא, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. כלומר, יתגלה כל הכוחות, כל העוצמות, כל הגילויים, ונראה את כל הדברים האלה בשלמותם. פיוט הנפלא, ענין זמירות ושירים מהרוג, בדף מספר 6, אנחנו אומרים, גדולתך וגבורתך כינו לתוקף פעולותיך, דימו אותך ולא כפי ישך, וישבוך לפי מעשיך, אם שילוך ברוב חזיונות, והנך אחד בכל דמיונות, ויחזו בך זקנה ובחרות, שיער ראשך בסבה ושחרות, כלומר זקנה ובחרות, זקנה שם הוויה, בחרות שם אלוהים, מידת הדין, זקנה ביום דין ובחרות ביום קרב, כי איש מלחמות ידיו רב לב, אבל באמת, זה מסתיים, ירב נסיכי עליך, כי נפשי תהרוג אליך. אנחנו חייבים להרוג אל השם, לאהוב את השם, לדבקה בו וללכת בדרכיו, ומתוך כך בעזרת השם יתגלה עלינו גאולת עולמים במהרה בימינו, אמן. שלום וכל טוב, סלע, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון.